שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואנחנו בסדרה, בפרק האחרון של השדרה שלנו. היום נעסוק ב-Cost Optimization Pillar של AWS World Architected Framework, ומה יש, מה זה Cost Optimization, אולי לפני שניכנס לעניינים של הפילר?
אז אנחנו מגדירים Cost Optimization הוא היכולת להריץ מערכות שיתנו את הערך לחברה במחיר הכי נמוך שהם יכולים לקבל אותו. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים באינסטנסים כאלו גדולים מדי, אנחנו יכולים להקטין אותם, אנחנו משתמשים במערכות או סרוויסים שאנחנו לא בהכרח צריכים אותם, אפשר להוריד ולייעל את הסרוויסים. תכלס, תשלמו מה שאתם צריכים ולא מה שאתם צריכים, והייתם צריכים עד עכשיו כמו שצריך בכל מקום.
ואם קצת דיברנו רגע בהכנה, הפרק הזה הוא קצת, או הנושא הזה הוא קצת חופף לנושא הקודם שדיברנו על האפישנסי, איך, מה בעצם ההבדל בין שניהם, אם תוכל לדייק את זה, מה יש?
אז אני חושב שהעניין של ה-performance efficiency הוא יותר על התהליכים מאחורה מה קורה מבחינת הארגון, ופה אנחנו מדברים על ה-cost optimization הספציפית, לבדוק איך אתם מנהלים את הריסורסים שלכם שאתם משתמשים בתוך הענן, איך אתם מנהלים את כל הבלגן, כי בסוף בדרך כלל גם בארגונים גדולים יש המון חשבונות והמון ריסורסים ולא כולם יודעים מה כל אחד עושה, יש המון דברים שנשארים סתם. אז מבחינת ה-cost optimization הוא לנהל את הריסורסים שלכם בענן, וכמו שדיברנו על ה-performance efficiency הוא מבחינת התהליך מאחורה, איך לייעל את העבודה שלך בצורה יותר נכונה כדי שתוכל בסוף לחסוך בעלויות.
אוקיי. אז בואו נראה לי שנצלול להיות אביב, אנחנו מדברים על זה בסדר הרבה, גם בפרקים ביחד עם דביר. נמשיך רגע בדיזיין פרינסיפל של ה-Cost Optimization Pillar, מה יש?
כן, אבל לפני שאנחנו נכנסים לעניין של הדיזיין פרינסיפל, אני רוצה רק להדגיש על משהו שאנחנו כן רואים אצל לקוחות, שבדרך כלל מנסים להתפקס עליהם כאשר עושים את ה-Cost Optimization, שאנחנו ממליצים להם קצת להימנע מהם. אחד מהדברים האלו הוא, אחד מהדברים האלו להיות ב-reactive approach, זאת אומרת אתם ניגשים לבעיה הזאת כבעיה שקורית לאחר מעשה, זאת אומרת הגעתי, עשיתי ואחר כך אני אטפל בבעיה. קודם כל צריכים לחשוב על העניין של cost optimization מההתחלה, משלב הדיזיין של המערכת, ולא רק אחר שהגעת ואמרת וואלה עכשיו אנחנו מוצאים $5,000 או $50,000 כל חודש על המערכת, איך אנחנו מצמצמים עלויות, אלא לחשוב על הדברים מאחורה, כבר מההתחלה. אחד מהדברים האלו הוא נוסף לכך, זה העניין של ה-accounting practices שיש לכם כנראה עכשיו on-prem, הם לא בהכרח יעילים. זאת אומרת, אם הייתם עובדים עם spreadsheetים למיניהם, כאשר מדברים על פילינג של קלאוד, אנחנו יכולים להגיע, ואני זוכר באחד מה סשנים ברינבנט על נטפליקס, שהיה להם חשבון חודשי של כמה וכמה טראבייטים של גודל של קובץ, אז אי אפשר לעשות את הדבר הזה בספרדשיט, צריכים כלים מתאימים לדברים האלה כדי לעשות אנליזה, ניהול, וגם עניין של לעשות את, להוריד את העלויות שלכם. ואחד מהדברים הנוספים הוא לא בהכרח להתפקס על ה-quick win, כדי לקבל את הבנפיט המהיר, אלא לחשוב גם long term, כדי לראות אם אני יכול לחסוך עלויות בלונג טרם שלי, ולא בכך אפשר להוריד את החשבון החודשי בחודש הבא.
אוקיי, האמת שזה נקודות מעניינות שחשוב לדעתי לכל ארגון לחשוב עליהם, ויאללה, לדיזיין פרינסיפלס, כמו שאומרים.
לדיזיין פרינסיפלס, אז יש לנו כמה וכמה דיזיין פרינסיפלס, וכמובן אפשר למצוא אותם ב-Well Architected Framework בדוקומנטיישן שלנו, עניין של תמיד שיהיה מישהו שאחראי על Cloud Finances, זאת אומרת, יש אחריות בסוף בעיקרון של כולנו, אבל כן מישהו שעושה oversight, הסתכלות מלמעלה על כל הנושא הזה, כדי לראות איך הוא יכול לנהל את הדבר הזה בצורה נכונה. תמיד תשתמשו בעניין של pay as you go, זאת אומרת, consumption model, אתם לא צריכים להתחייב לטווח ארוך, או חלק מהדברים כן, אני אחזור בדבר הזה, יש חלק מהדברים שכן יכולים לייעל או להוריד את העלויות שלכם על ידי התחייבויות לטווח ארוך, אבל תמיד אתם צורכים, תראו איך אתם יכולים לצרוך בצורה יותר נבונה, יותר נכונה ויותר זולה. כמובן לראות איך אתם מנצלים את הריסורסים האלו, לבדוק תמיד עם מוניטורינג, מטריקות כדי לראות אם באמת אתם צורכים את כל מה, משתמשים בכל מה שאתם צורכים ומשלמים עליו, ואם לא, איפה אתם הדלתות הנמצאים ואתם יכולים לייעל את הצריכה שלכם על ידי הוזלה של עלויות ושינוי של גדלים או דאטה בייס או כל דבר אחר. אחד מהדברים שאנחנו רואים אצל הלקוחות, ואחד מהוא נורא חשוב, הוא להפסיק להוציא כסף על דברים שאתם לא צריכים לנהל אותם. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה the undifferentiated heavy lifting, זאת אומרת, תתנו לאנשים שיודעים לטפל בריסוסים והתשתית מאחורה, ותפסיקו להשקיע בדברים האלו לבד. אם אתם רוצים, אל תתקינו לעצמכם SQL Database ותנהלו את האינסטנס עליו, כי חוץ מזה שאתם משלמים על הריסוסים של הקומפיוטר, יש לכם גם בן אדם שמנהל את הדאטאבייס מאחורה. תשתמשו בשירותים מנוהלים כאשר הם מתאימים לכם, יחסכו לכם עלויות, יש שירות מנוהל כמעט להכל היום, כמעט להכל, ומידע ולא, אני אשמח מאוד לשמוע מה עוד רעיונות חדשים שאתם רוצים לי לראות, כדי לראות איך אנחנו יכולים לחשוב על איזשהו מוצר כזה. אין צורך להרים את כל הביטים והבייטים לבד, תנו אנשים שמנהלים את הדברים האלו בצורה נכונה ובסקייל מאוד גבוה לעשות את זה עבורכם. והדבר האחרון הוא כמובן לדעת למי שייך כל דבר, זאת אומרת זה עניין של tagging strategy כדי לסמן כל דבר שאתם משתמשים, כדי לדעת למי זה שייך, מי הרים אותו, איזה סוג של workload הוא, האם הוא יכול להיות ב-workload יותר נמוך כי הוא בסוג של development, אז לא צריך את ה-super-duper 8 extra large כדי שהאינסטנס ירוץ, אני יכול להקטין אותם כדי לייעל את הדברים האלו. תנסו קודם כל לעשות סדר כמה שיותר מוקדם, כמו שאמרתי, לחשוב על הדברים האלו מראש ולא להגיע אליו לאחר מעשה, כי זה רק יקשה לכם אחר כך. ככה לעשות את הדברים האלו, זה ה-design principles בעיקר.
אני רגע אחזור לראשון שאמרת שצריך להיות owner, ואני אשמח שנסתכל גם על הרמת הבוצלות של ארגון, כי לא כל ארגון יש לו את היכולת, אתה יודע, גם להשיג פינופס במשרה מלאה וכו'. אם זה ארגון שמתחיל את הצעדים הראשונים או נמצא בשלבי ביניים, איפה אתה רואה את האחריות? אתה יודע, האונר יכול לשבת בדב-אופס, ב-R&D, לא יודע, בתשתיות?
אני חושב, ולפעמים חלק מאוד, חלק מהארגונים עושים את התהליך הזה, שהוא לדעתי בעיניי הוא לא נכון, הוא לחסוך את העניין של כל התובנה על מה קורה מבחינת עלות וכמה בילינג וכמה רישום שלי הוא כל חודש מהאנשים שמשתמשים בחשבונות האלו, כדי או להעביר את זה לבן אדם אחד מסוים או לקבוצה מסוימת שינהלו את הפינופס, ולדעתי זה טעות, כי אם אתם נותנים לאנשים את האפשרות אתם סומכים עליהם שהם הרימו את הריסוסים הנכונים וגם צריכים לסמוך עליהם כדי שיסתכלו לתוך החשבון, לכן אני חושב מהבחינה הזאת, הוא אצל כולם, כל מי שמשתמש בריסוס בענן, חייב להיות לו מאחורה בראש שאתה מוציא כסף שהוא לא שלך, הוא של החברה, ואתה צריך להיות accountable, צריך להיות אחראי על הדברים האלו, כי בסוף זה כסף שלך בסוף שיגיע לבונוס שלך במידה ואתה אמור לקבל בונוס על ידי שימוש נכון מבחינת התוצאות של החברה, במידה ולא שומרים על הכסף הזה, אז זה בסוף פוגע. לכן זה האחריות של כולם.
אוקיי, אז אני חושב שככה נגענו בדברים החשובים, וגם פה יש התייחסות לניהול ריסורסרי ולהסתכל כמו שדיברנו גם בפרק הקודם על דברים חדשים שיוצאים שאולי יעזרו לנו להיות יותר אופטימליים ויותר חסכונים, אז זה גלגל שככה חוזר על עצמו. אבי, משפט סיום שלך בכלל על כל הסדרה הזו של ארכיטקטורה?
קודם כל היה ממש כיף, ובית ספציפית למה שמי שמע, אני חושב ש זה מאוד תלוי בחברה ובתצורה, כי המון פעמים ה-CFO מקבל חשבונית, אז הוא מוציא מייל, מה זה צריך להיות? גדלנו ב-$50,000, או $5,000, לא משנה הגודל. וזה יורד בשרשרת עד השינגימל. ומצד שני גם לברש מהמון אנשים שהם לא מעורים במחירון של אמזון, ולא יודעים שהמשמעות של לעבור מ-extra large ל-2 extra large ל-2, זה גם בעיה, כי זה לוקח זמן. אני כן חושב שיש פה כבר שיחה, רעיון לפרק נוסף, אבל זה כבר נשאיר לשיחה עם דביר. בסך הכל, אין דרך צודקת. יש דרכים שונות שכולן עובדות בצורה כזאת או אחרת.
אני חושב שאבל עדיין צריך להיות, שוב, אפשר לתת את ה-best practice ואת העקרונות, כי אנחנו נדברים כרגע על עקרונות, ואז כן, שכל אחד יממש את זה על
הצורה הכי נכונה לו.
בדיוק. זה המפתח. מה יש אולי לך, באמת כמו שאמר אבי, היה ממש כיף.
תודה רבה לכם על ההזדמנות. אתה תמיד מהלכת
לכל מה שקשור ל-AWS, ואני מאמין שדברים אחרים. משפט שלך לסיום, אולי ללקוחות, אנשים שרוצים ללכת במסע הזה?
תשתמשו ב-Well Architected Tool, הוא כלי שנמצא בתוך הקונסול של AWS, אם אתם צריכים עזרה, יש לנו גם פרטנרים שיכולים לעזור בנושא הזה, גם ה-Solutions Architect שעובד עם החשבון שלכם גם יכול לעזור, בעיקר הוא Self-Service, אבל אנחנו תמיד פה בבידה וצריך עזרה נוספת.
מעולה. אז מפה אני רק אסכם שנולד הרעיון באמת לפרקים שיעסקו של ילד עד הקלאוד בעולמות ארכיטקטורה, ייקח לנו טיפה זמן, אבל התכנים יהיו מעולים, ושוב, תודה אבי, תודה מייש, תודה לכולכם שמאזינים, נשמח לפידבקים נוספים כמו תמיד. ביי ביי.
יאללה ביי.